פרשת השבת הייתה פרשת חוקת, פרשה שבה עם ישראל מגיע לגבולות ארץ ישראל אחרי 40 שנה של נדודים במדבר. בפרשה שלנו עם ישראל עושה את המלחמות הראשונות, מלחמות כיבוש ארץ ישראל, לא רק מלחמת הגנה כמו שהוא נתקל בהם במלחמת עמלק, ואחר כך בפרשה שלנו האמורי מלך ערד, אלא מלחמה יזומה, מלחמת כיבוש, והם בסיחון ובאוק, וכל עבר הירדן המזרחית נכבשת, וישראל מגיעים אל ערבות מואב אשר אל עבר הירדן יריחו. מתכוננים להיכנס לארץ ישראל. פרשה פותחת ואת דיני טהרה מטומאת מת. זה מאוד מתאים להכנות לקראת כניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל טהורה, וכדי להתכונן לכניסה לארץ ישראל צריך ללמד אותנו דיני טהרה מטומאת מת. חוץ לארץ כמו בית קברות, יש טומאת ארץ העמים, וכשנכנסים לארץ ישראל אפשר להיטהר, ובאים דיני הטהרה. ובפרשה שלנו שירת הבאר, שירה מיוחדת, פותחת באותה פתיחה כמו שירת אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, שירה שנאמרת על קריאת ים סוף. גם אצלנו הפרשה מספר, גם יש שירה בפרשה, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי באר אנולה, באר חפרו עשרים, קראו הנדיבי עם במחוקק ומשנותם וממדבר מתנה וכו'. השירה הזאת היא נאמרת על הבאר, באר שליווה אותנו במשך כל השנים במדבר, וכמובן מתעוררת השאלה מדוע כאן השירה נאמרת. אתה צריכה לאמר מיד כשישראל זכו לבאר עוד בפרשת בשלח, כשמשה עומד ומכה על הסלע, על הצור, ויוצאים מים, אז הייתה צריכה לאמר השירה הזאת, אז השיר ישראל את השירה הזאת, אלי באר אנולה. מדוע השירה נאמרת פה? ובמיוחד צריכים להתבונן, הפסוק שלפני השירה כתוב, ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים, אז ישיר ישראל. כלומר, אז, באותה שעה שאמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים, גם כן נאמר בפרשה שלנו, ואז נאמרה השירה הזאת. אבל הפרשה לא הביאה את השירה מיד בצמוד ל"וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובירם". פה היה צריך להגיד, אז ישיר ישראל את השירה הזאת אלי באר אנולה. אבל השירה לא נאמרה מיד, לא מוזכרת בתורה מיד, אלא היא מוזכרת כאן אחרי כן, אחרי שהיה עוד הראו עוד מאורעות. ישראל פונים אל מלך אדום לעבור בארצו, והוא לא מרשה, וישראל סובב את כל הארץ, עד שמגיעים אל גבול ארץ ישראל, אל נחלי ארנון, אל הכניסה, אל המלחמה, לקראת המלחמה עם סיחון ואוב, שזה בא מיד אחרי השירה. כאן נזכרת השירה, וצריך באמת להתבונן למה נבחר מקומה כאן. בפרשת בשלח. שם אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את הבאר. וישאו הכל עדת ישראל מדבר סין למעשיהם על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. וירב העם למשה, ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. ישראל כאן צמאים, אין מים לשתות העם. וירב העם למשה, ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. ויצמא העם למים, וילן העם על משה וכו'. ויצעק משה אל השם לאמור מה יעשה לעם הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור ויצאו מים ממנו מים ושתה העם. צריך להתבונן בסדר הזה שהקדוש ברוך הוא מגלגל, כיצד הקדוש ברוך הוא נותן מים, כיצד הבאר הזאת מתגלה. זה קורה בפעם הראשונה מיד כשישראל יוצאים למדבר, וקורה בפרשה שלנו בסוף המסעות קרוב לגבול ארץ ישראל. יש צמא, העם מתלונן, והקדוש ברוך הוא, אחרי שהעם נמצא בצרה ואפילו קצת מתמרמר, אז ניתנים המים. גם לא מובן למה יש כל כך ביקורת על ההתמרמרות. אנשים צמאים, העם צמא, אין מים, נמצאים במדבר. וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבונים עדי ומה תנסו את השם? מה רוצה משה שהם יעשו? אין מים לשתות. אז הם דורשים ממשה רבנו, מה, תנו לנו מים ונשתה. ומשה מה משיב להם? מה תריבון עם הדים? מה תנסו את השם? לא מנסים. רוצים מים. אין מים. עצם הפנייה לבקש מים היא צודקת. היא סבירה. אבל הסגנון, צורת הבקשה, על זה הייתה הביקורת. מה זה? וירם העם ממשה, ומשה משיב להם, מה תריבים עם עדי ומה תנסו עם השם? כלומר, משה שומע בכל דבריהם שהם מסתפקים, אם יש סיכויים שבכלל ינתן להם מים. הם לא בטוחים שהקדוש ברוך הוא יכול לתת מים. ועל זה משה אומר, מה תריבים עם עדי? ראשית כל, לא, אני לא הכתובת. ואתם מנסים את השם? יש לכם ספקות? שהקדוש ברוך הוא יכול לתת מים לכל העם? זה אתה יצאתם ממצרים? ראיתם את כל הניסים הגדולים? ראיתם את קריאת ים סוף? יש לכם ספק שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לכולם מים? אתם צריכים לבקש. לבקש מריבונו של עולם, להתפלל לקדוש ברוך הוא. לבקש ממני שאני אתפלל לקדוש ברוך הוא. מה תריבון? למה אתם חסרי אמונה? למה אתם חסרי ביטחון? למה אתם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לתת מים וייתן מים וצריך לפנות? למה הקדוש ברוך הוא עושה כך שהעם צמא למים ולא נותן מים מראש? זה לימוד חשוב שישראל צריכים ללמוד אחרי שהם יוצאים ממצרים, שכל מה שנעשה בעולם זה מאת השם. המים, המזון, כך קורה עם המן, שישראל רעבים, נמצאים במדבר, ואין מה לאכול, והם מתלוננים. והקדוש ברוך הוא נותן מן רק אחרי שבא המצוקה, וחיסרון האוכל, והרעב, הקדוש ברוך הוא נותן, מוריד את המן, ללמדך שהכל מאת השם. מבקשים מאת ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא נותן. זה לא דבר טבעי שלכל אחד מגיע מזון. זה הכל חסד אלוקי. המזון, המים, והבאר הזאת, היא מלווה את ישראל כל ימות המדבר. והיא מלמדת, זה שיעורי אמונה. שיעורים בהכרת השם, בחסד השם. כך המן שיורד כל יום מן השמיים, ולא בהכרח שהוא יורד, וישראל נושאים את עיניהם לשמיים כל יום, ומבקשים שגם מחר ירד מן, כי זה לא בטוח שהמן ירד. ייתכן שלא ירד. זה לא דבר טבעי שיורד מן מן השמיים. והשיעורים האלה, שיעורי ירידת המן מן השמיים, והבאר שהיא נותנת מים, ושהיא הולכת עם ישראל, בכל מקום שישראל הולכים, הבאר הולכת איתם, והם שותים, ויש להם מים חיים נסיים. זה מביא את ישראל בעת שעומדים על סף כניסה לארץ ישראל, ועוד מעט ונכנסים לארץ מיושבת, ששם יש מים, יש מעיינות. לא צריכים שם את הניסים שנעשו לישראל במדבר. אז הגיעה השעה לתת תודה לריבונו של עולם, וממש בשעה שישראל מגיעים לקראת מלחמה בסיחון, נאמרת השירה הזאת. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אלי באר אנו לה, מודים לקדוש ברוך הוא על כל השנים, על כל הטובה הזאת, על כל החסד האלוקי שהקדוש ברוך הוא עושה עם ישראל, שנותן, שהבאר הזאת הולכת עם ישראל ממקום למקום. ישראל מכירים כבר שהבאר הזו היא לא באר טבעית, זה חסד אלוקי. וכשמרים מתה, הבאר פוסקת, וצריך עוד פעם לבקש ועוד פעם להיחדש את הנס הזה שהבאר תתחדש. על זה ישראל שרים, ולכן השירה הזאת באה כאן בסיום ההליכה במדבר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אלי באר אנו לה. ישראל יודעים שהבאר הזאת היא לא באר טבעית, היא באה באיזה זכויות מיוחדות, באר חפרו השרים. חז"ל מפרשים, התרגום יונתן מפרש, שרים זה אבות, בזכות אבות ישראל זוכים לבאר הזאת. וגם חז"ל דורשים את הדבר הזה, בזכות מה שאברהם אמר, יוקח נא מעט מים. אז הקדוש ברוך הוא נותן אחרי כך מים לבניו של אברהם במדבר. יעקב גולל את האבן מעל פי הבאר בזכות האבות. באר חפרו השרים, האבות הם שחפרו את הבאר הזאת. זכות הבאר הזאת זה זכות אלוקית, זה מתנה על מעשים שעשו אבות. קראו הנדיבי עם במחוקק במשנותם, נדיבי עם משה ואהרון במחוקק במשנותם, אולי אני הייתי מפרש במשנותם, וזה שהם נשענו תמיד על ריבונו של עולם ובוטחים בקדוש ברוך הוא, שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, בזכות משה ואהרון. וממדבר מתנה, במדבר ישראל מקבלים את הבאר והולכים עם זה, שמות של מקומות, אבל גם בעצם יש לזה תוכן פנימי ממדבר. גם בזכות ישראל הבאר הזאת ניתנת. ישראל יוצאים למדבר, לא שואלים שאלות, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, מקבלים מתנה, מתנת הבאר, ועולים במדרגה, ממדרגה למדרגה. הבאר הזאת הם רואים את ההופעה האלוקית שבה הם הולכים ומתעלים, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. נחליאל, חז"ל דורשים את זה גם על התורה, כלומר, אבל גם הפשט של המילים, הם נעשים נחלת ריבונו של עולם, ועולים במות, ועולים ממדרגה למדרגה, והבאר מלווה אותם מבמות הגיא עד שמגיעים אל הסיום, אל גבול ארץ ישראל. וחז"ל דורשים שהבאר הזאת היא בסופו של דבר נטמנת, נגנזת בכנרת, ונשקפת מעל פני הישימון. מי שמסתכל מעל פני הישימון על הכנרת, הוא רואה מים כקברה או כפי התנור שהם בולטים בתוך הכנרת, וזה בעירה של מרים. זאת הבעיר הזאת. חז"ל אומרים שמבארים את המילים ממדבר מתנה, אז הם דורשים את זה על לימוד התורה. אור החיים אומר שנראה לו להסביר שכל השירה הזאת היא לא רק השירה על הבאר כפשוטה, אלא היא שירה על התורה. ובזה יהיה תירוץ למה ישראל לא אמרו שירה על מתן תורה, על קבלת התורה, שהמתנה הזאת מתנה כל כך גדולה, ולמה ישראל לא אמרו שירה? זאת השירה. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אלי באר אנולה, כוונתם באר רוחנית, באר התורה, שבאמת חפרו השרים בזכות האבות ובזכות משה ואהרון. כמובן התורה ניתנת, וממדבר מתנה דורשים חכמינו זיכרונם לברכה, אם אדם עושה אותו, את עצמו כמדבר, הוא זוכה בתורה במתנה. היינו, אם אדם ענב ועושה את עצמו כמדבר, או כמו שמפרשים המפרשים על הגמרא במסכת נדרים, שמובא המדרש הזה, שאם אדם הוא מפקיר את עצמו כמדבר, כל תורה שיש בו הוא מלמד את זה לאחרים, הוא לא משאיר את זה לעצמו, אז הוא זוכה לקבל את התורה במתנה. הוא זוכה לעוד מתנות אלוקיות. מה כל משהו, הוא לא שומר את זה לעצמו, הוא לא אלא הוא פתוח, נותן, מלמד, אז מקבל את התורה במתנה. או כמובן הפשט, גם ממדבר, אדם עושה את עצמו כמדבר, אין התורה נקנית אלא בענבים, במי שמבטל את עצמו, במי שפתוח. כי לקנות תורה, כדי לקנות את התורה האלוקית, אדם צריך לסלק את כל המחסומים, את כל האישיות העצמית שלו, שלא תהיה חוסמת או מעכבת את ההופעה של שפע התורה האלוקית, שהוא לא יסביר את התורה לפי מה שהוא רוצה להסביר, אלא יבטל את דעתו לתורה. לא יסביר את התורה, יתאים את התורה לסברותיו, לרעיונותיו, לרגשותיו, לנטיותיו הנפשיות, אלא יתאים את הנטיות שלו, את הרצונות שלו, את המאוויים שלו, למה שהתורה רוצה. צריך לעשות את עצמו מדבר, שאין בו שום עצמיות. בטל כלפי אורה של תורה. אז התורה ניתנת לו במתנה. אז הוא עולה במדרגות ונהיה נחלת השם. ועולה לבמות, ודורשים חכמים ובמות הגיא. אבל אם אדם, על ידי שהוא מתעלה בתורה, מתחיל להתגאות, חס וחלילה, אז הוא יורד לגיא. אז הקדוש ברוך הוא מוריד אותו. אבל אם הוא מבין שאת הטעות שלו והוא טעה, אז על זה נאמר כל גוי ינסה. הוא חוזר בחזרה ועולה במדרגה. הדרוש לא רחוק מהפשט, כי גם הבאר הזאת הייתה שיעורים באמונה, כפי שהסברנו מקודם. והתורה נמשלה למים, ופשוט הדרשה היא עומק הפשט. התודה היא על החסד האלוקי שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שנתן לנו את המים, הבאר הזאת, ועל כל החסד האלוקי, על כל הטוב האלוקי, על כל הצדדים הרוחניים והשפע האלוקי והמים הרוחניים, המים חיים האלוקים מהתורה. אני רוצה פה לעמוד על עוד נקודה. הזכרנו את הצור בפרשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, והקית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם. להקות, להקות בצור ואז יוצאים המים. בפרשה שלנו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כשישראל צמאים למים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את המצה ואקל את העדה ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוציא להם והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. משה לוקח את המטה ומכה על הסלע, והקדוש ברוך הוא אומר לו למשה ולארון, יען לא האמנתם לי להקדישני לני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. מה עשיתם? למה הכית על הסלע? הקדוש ברוך הוא אמר, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. כלומר, קח את המטה ודיברתם אל הסלע. משה היכה על הסלע. הרי לפני 40 שנה, גם כן הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תקה אל הסלע והוא היכה ויצאו מים. למה אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה לקות על הסלע, ופה הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שהוא היכה על הסלע? היית צריך לדבר, לא להקות. אם זה הסדר להוציא מים מן הסלע בדיבור, למה לא היה בפעם הראשונה כשישראל יצאו ממצרים? אחרי כל הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל במצרים, ישראל כבר מגיעים למדרגה הזאת שיש יד השם בעולם. ישראל רואים את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, יודעים שהקדוש ברוך הוא רודד את הטבע, ואז הם במדרגה כזאת שהטבע עומד ונכנע לצו האלוקי, מבטל את עצמו ומשתנה באופן ניסי. במשך השנים, כל 40 שנה שישראל במדבר, הם הולכים ומתקדמים מבחינה רוחנית. כל הניסיונות האלה שישראל מתנסים, צריך לזכור גם שכל פעם שיש התלוננות, זה לא כל ישראל מתלוננים, זה וירב העם. העם בדרך כלל מדובר על הערב רב, לא על בני ישראל בעצמם. ויבואו מדברצים, בני ישראל מדברצים, וירב העם. למה? לא ממשיך הפסוק הבא, מתחיל פסוק לפני כן בני ישראל, פסוק הבא, וירב העם. שמה למים והוא רב עם משה. זה העם, זה הערב רב. אותו דבר בפרשה שלנו, גם כן, זה העם. העם זה הערב רב. זה שימונה המורים. יכול להיות שכל ישראל אחרים הם היו בסדר, הם צמו למים, האמינו שהקדוש ברוך הוא ייתן מים, התפללו, ביקשו בדרך הנכונה כמו שצריך להתפלל, והיו כאלה שלא התנהגו כפי שצריך להתנהג. תורה מזכירה אותם כי המגמה שכל ישראל הגיעו למדרגה של השלימה, ואם יש חלק בעם שהוא לא מושלם, צריך על זה, צריך את זה לתקן, וזה מחתים את כולם. אבל לא שחס וחלילה כל העם היה כל הזמן נפל ואיבד את אמונתו. ישראל מתקדמים ועולים ממדרגה למדרגה במשך 40 שנה. בשנה כשמגיעים כבר לכניסה לארץ ישראל, זה רמה אחרת כבר של אמונה, כמו שאנחנו רואים אחר כך בספר דברים, הזכרנו את זה כבר פעם. ישראל כבר יכולים לקבל עול מחות שמיים, בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, וידעת היום ושבועות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. כל הדברים האלה נאמרים כשישראל נמצאים בערבות מואב, כשישראל נכנסים ערב הכניסה לארץ ישראל, הם מתרוממים למדרגה של הכרת אחדות השם, ייחוד השם, להכיר את הקדוש ברוך הוא בגובה עליון שמתאים לכניסה לארץ ישראל, שבארץ ישראל אנחנו, אז עם ישראל הוא עם אחד, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל והוא אחד בארץ. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד. כלומר, ההשגה שהשם אחד, זאת השגה שישראל מגיעים אליה עם הכניסה לארץ ישראל. כאן צריך כבר להופיע במדרגה אחרת, לא בדרך של כובש שמנצח את הטבע, אלא בדרך של הישר, שהטבע מותאם לרצון האלוקי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל הסלע, ודיברתם אל הסלע. עכשיו מדברים, לא מכים. להראות שהטבע הוא לא צריך להיות נכפף כלפי דבר השם באופן בכוח, אלא מתוך ריצוי, מתוך הסכמה, מתוך התאמה. ושזאת המגמה של עבודת השם כעת בכניסה לארץ ישראל. בארץ ישראל צריכים לעבוד את השם בדרך של דרך הישר, בדרך שכל המידות מותאמות לרצון האלוקי. אולי זה רמוז גם בעוד דבר בפרשה, שהקדוש ברוך הוא אומר לקחת את בזמן שישראל ננשים, נחשים ושרפים, הקדוש ברוך הוא אומר לעשות שרף ולשים אותו על נס. והמגיד נשארים בית יוסף אומר, למה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לשים את הנחש הזה, את השרף על נס, שזה יכול לגרום שהם יתו ויחשבו שזה יאמינו בנחש הזה שהוא המרפא. והרי אחר כך באמת חזקיה הוא כיתת נחש הנחושת, כי התחילו לחשוב שהנחש הזה הוא יש לו כוח בפני עצמו, היה צריך לקטט את הנחש הנחושת. למה להביא את ישראל לידי טעות כזאת? אבל הנחש הוא מסמל, הוא הנחש היצר הרע, הוא הנושך, הוא גם המסית, הוא המדיח. ועכשיו אנחנו נמצאים בכניסה לארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, לא צריך לבטל את היצר הרע, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני היצרים. שערים את הנחש הנס, תרים אותו, תהפוך אותו ליצר טוב. הנחש הזה צריך לתקן אותו, לרומם אותו, לא לבטל אותו. לעבוד את השם בשני היצרים, גם ביצר טוב וגם ביצר הרע. זה המדרגה של עבודת השם בארץ ישראל. ולכן ההקפדה, למה משה מכה, למה הוא עיקה את הסלע, ויח את הסלע, וזה מעכב את משה מלהיכנס לארץ ישראל. הוא מעכב את המדרגה העליונה של ישראל, שלו היו נכנסים לארץ ישראל לולא החטא הזה, אז היו מגיעים למגמה העליונה העתידה של ימות המשיח. עוד עניין בפרשה, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, ויבדו אבותינו מצרימה וכולי, נעברה נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרב, לא נשתה מבאר. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. ויאמרו ישראל, במסילה נעלה, ואם ממך נשתה, אני מקנה ונתתי מכרם. רק אין דבר, ברגלי עבורה, ישראל מבקשים, מתחננים. ויאמר, לא תעבור, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. התורה מספרת לנו כאן שישראל מבקשים מאדום לעבור בגבולו, ואדום לא מסכים. זה לא נעים כל הסיפור הזה, שהוא מאיים עלינו ויוצא בעם כבד, ביד חזקה, ישראל נוטים מעליו. כשמשה רבינו בפרשת דברים מספר את הסיפור הזה, חוזר ומספר לי את הסיפור הזה, הוא מזכיר שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות מלחמה עם מלך אדום, עם סעיר, לא לעשות מלחמה, אלא לסבוב את הארץ שלהם ולהגיע מסביב לארץ ישראל. לא עם אדום, לא עם מואב, לא עם בני עמון. הוא לא מזכיר את הדבר הזה שביקשו מאדום לעבור בארצו והוא לא הסכים, לא מזכיר. באמת הסיפור הזה לא סימפטי. מה ראתה התורה צורך לכתוב אותו? הרבה מהוראות היו במדבר שהתורה לא הזכירה. כל מה שהתורה מזכירה היא כדי ללמוד מזה איזה לימוד. זה דבר בעל משמעות. התורה מספרת כאן שעברנו איזה ביזיון. בדברים, כשמשה מספר את הדברים, אחר כך ישראל מגיעים סובבים, עוברים סיבוב לא נעים. כמו שהתורה אומרת, וישו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוקים משה למה ליתונו ממצרים למות במדבר. הייתה להם אכזבה מאוד גדולה. הם מגיעים כבר לגבול ארץ ישראל, מצפים לזה 40 שנה. הגיעו, לא, לחזור, לעשות סיבוב ארוך, כבר נפשם נקעה מכל הציפייה לארץ ישראל. אומרים שזה אחד מהתרגילים שעושים בקורס לקצינים, שלוקחים אותם למסע מאוד מאוד ארוך ומפרך, וכשהמסע כמעט נגמר, מגיעים, מתקרבים אל המחנה, והכוחות כבר קלים, אין כבר כוח, וכל אחד בשירית כוחותיו ממשיך ללכת, לא ליפול, לא ליפול ואחר כך להפסיד את, לא יהיה קצין, וכבר קרובים למחנה, אומר המפקד, מסתובבים, עוד סיבוב. ואז מין משבר כזה, משבר פנימי, כבר חשבו שהנה עכשיו מגיעים, וכבר השתמשו בשארית הכוחות, כבר אין יותר כוחות, פתאום צריכים לשאוב מבפנים כוחות חדשים וללכת לעוד סיבוב. זה קשה מאוד. זה כנראה שהקורס קצינים למד את זה מהפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה עוד תרגיל אחד. ישראל חייבים להיות מחושלים לגמרי, לסמוך על מעשה השם לחלוטין, והם נמצאים כבר על הסף. אומר הקדוש ברוך הוא לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. שוב פעם, העם זה לא כל העם, זה אלה שמצטרפים אל העם. וידבר העם באלוקים משה, ואז עוד פעם שיעור באמונה. טוב, ובסוף הם מגיעים אל גבול סיחון מלך האמורי, אל נחל ארנון, והקדוש ברוך הוא, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, הרבה בארצך, לא ניתה בשדה וכרם, לא נשתה מי באר, דרך המלך נלך. רואה נעברה נע, כמו של מלך אדום, עברה, אני רוצה לבור, לא מבקשים טובות, דורשים, אנחנו רוצים פה לעבור, אנחנו לא נשתמש בשום דבר, אבל סיחון לא מסכים. ויסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל למדברה, וילחם בישראל, ויכהו ישראל לפי חרב. ובפרשת דברים, לא אהבה סיחון מלך חשבון אבירנו בו, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו, ואימץ את לבבו למען תיתו בידך כיום הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הקשה את רוחו, ואימץ את לבבו. כלומר, זה היה מין תרגיל כזה. ישראל פונים אליו לשלום, והקדוש ברוך הוא הקשה את לבבו. למה הקשה את לבבו? למה נטל ממנו את הבחירה? מה עשה סיחון? איזה דבר רע עשה סיחון שהקדוש ברוך הוא נטל ממנו את הבחירה והקשה את לבבו כדי שהוא יצא למלחמה עם ישראל? עומד על זה ספר העיקרים, ואומר שבכל מקום שכתוב שהקדוש ברוך הוא הקשה את לב פרעה, הוא לא נטל ממנו את הבחירה, הוא להפך, הוא החזיר לו את הבחירה. כי בכל פעם שנעשה נס גדול על ידי הקדוש ברוך הוא במצרים, פרעה איבד את הבחירה. הוא אומר, לקרוא לשם, אני אשמע בקולו. אבל למה הוא עשה את זה? מפחד, לא מהחלטה חופשית, אלא מפחד מהמכות שהוא מקבל. ואז הקדוש ברוך הוא הסיר ממנו את המכה, והוא ראה, המכה שמה, חזר הוא לבחירה החופשית שלו, והבחירה החופשית שלו טועה. כך היה כשישראל יוצאים ממצרים ולא נחם אלוקים דרך ים סוף, דרך פלישתים, כן? אלה הקדוש ברוך הוא סובב אותם במדבר, ופרו חושב שהעם טועה במדבר, ופרו מרודף אחרי ישראל. מה אתה, השתגעת? אחרי שראית את כל הניסים שנעשו לישראל, מה קורה לך? אתה לא יודע מה, שבכל פעם שאתה התחלת עם ישראל, אתה מקבל מכות? לא, הנה העם טועה. זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא ממש שולט בכל המציאות. הנה עובדה, שהוא רואה שהעם לא מוצא את מקומו, הולך במדבר, טועה. ואז פרו חוזר לבחירה החופשית שלו. האם ככה? אז אני רודף אחריהם, אני צריך להניש אותם על כל מה שסבלתי מהם. ועל זה כתוב שהקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרו, כלומר מחזיר את הבחירה החופשית. גם אותו דבר בשיחות. הקדוש ברוך הוא לא הקשה את לבו של שיחון מלך האמורי, אלא הוא סילק ממנו את הפחדים ששיחון היה ידע שעם ישראל, השם הולך איתו במדבר, כל הניסים והנפלאות, מציאת מצרים וכל הדרך במדבר, ושיחון לא מעיז לצאת לקראת נגד ישראל. אבל הנה שיחון רואה שעם ישראל פונה לאדום, למלך אדום, ומבקש מהם לעבור בדרך, ואדום מסרב, וישראל נרתעים, ועושים עוד סיבוב ארוך לסבוב את הר סיר מסביב. זה כנראה שישראל לא הכל יכול, לא כל יכולים. למה הם לא מקים את אדום? סיחון מתגבר. קדוש ברוך הוא החזיר אותו לבחירתו החופשית, שאתה יכול עכשיו לבחור באמת אם לעשות מלחמה בישראל או לא לעשות מלחמה בישראל. זה הפירוש שהקדוש ברוך הוא הקשה את לבבו. כעת מובן למפרע למה התורה מספרת לנו את הסיפור הזה שישראל פונים למלך אדום ומבקשים לעבור ולא מקבלים. למה צריך לספר את הסיפור הלא נעים הזה? להראות שהכל בחשבון, שזה הכל סדר אלוקי, שכל הסבב הזה היה כדי שסיחון יקשה את לבבו, וכשישראל קוראים לו לשלום הוא לא יסכים. הקדוש ברוך הוא חיזק, הקשה את ליבו, את רוחו, ואימץ את לבבו למען תיטוב טוב בידך. זה הובן למפרע שלפעמים צריך לעשות סיבוב, והגולה כאילו מתעכבת וכאילו הולכים אחורנית, והנפש, נפש העם קצרה. הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להגיד לישראל, תראו, יש לי איזה פטנט, אני צריך להערים על סיחון, וזה הכל לטובה. או כמו שישראל שיצאו ממצרים, ישראל עומדים על הים ופתאום מאבדים את כל הביטחון, את כל האמונה. למה לא להגיד, הרי זה כי הקדוש ברוך הוא צריך להטביע את המצרים בים. אתם הרי יודעים, מלומדים בניסים, יודעים שהכל יהיה לטובה. כנראה שכשצריך להטות את לב העמים, אי אפשר לגלות את זה לישראל, כי אחרת יש להם מרגלים בתוך ישראל, הם ישמעו שזה הטעיה, אז יבינו את הכוונות. אז כשמבלבלים את פרו, צריך גם ישראל מתבלבלים, וגם הם חושבים שהם בצרה. וכך אותו דבר כשישראל צריכים להקיף את מלך אדום, את צעיר, הם חושבים שהם בצרה גדולה. וככה שומע סיחון, והוא חושב, תראה איזה מצב רוח יש שם לעם ישראל, והם מתמרמרים, והם בזה, אני אבטר להם, אני אעשה איתם מלחמה. זה הקדוש ברוך הוא הקשה את לבבו. אולי אפשר ללמוד מזה גם ליום הזה. רואים שצריכים לסבב עוד פעם ועוד פעם בתהליכי הגאולה, ועוד קשיים נרמים, וכבר הגענו אותו, כבר הבינו באיזה דרך צריך ללכת, עוד פעם מתבלבלים מחדש. ממש על הסף, כבר היינו על סף ההבנה שכולם מבינים איך צריכים לנהוג עם הסובבים אותנו. פתאום חוזר כל הסיפור מחדש, כאילו לא למדו את הלקח. בדיוק כמו שקרה כשישראל מגיעים לנחלי ארנון. וכל זה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. הוא מגלגל את הדברים כדי להקשות את לבבם, למען תיטוב בידינו בעזרת השם. ככה זה הסדר האלוקי, ההנהגה האלוקית. לא תמיד רואים בדרך את המגמות העליונות האלוקיות. ועל כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. חכמים דרשו כאן דרשות, הציעו את הדברים נכורה מדי פשוטם, אבל זה לא בדיוק. בואו חשבון, בואו נחשוב חשבונו של עולם. תראו איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את ארצו של מואב, אבל אסור לנו לקחת ממואב. סיחון צריך לכבוש את מואב, את חשבון ואת כל ערי מואב עד גבול ארנון, כדי שאחר כך ישראל יוכלו לקבל את זה מסיחון. בואו תראו, בואו נתבונן את הסיבובים האלוקיים, איך שהקדוש ברוך הוא מסבר את הדברים לטובתם של ישראל. בואו נחשוב חשבונו של עולם. אם ככה, אם בואו ונחשוב חשבונו של עולם, אז גם בואו נחשוב חשבון, אנחנו גם את החשבונות. ואומרים חז"ל, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, בואו נחשוב חשבונו של עולם. פה אני רוצה רק להוסיף את דברי הנציב. על כן יאמרו המושלים, אומרים חז"ל, אלו שמושלים ביצרם, בואו ונחשוב חשבונו של עולם, בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. אלה שמושלים ביצרם לא צריכים להגיד להם בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הם בסדר, הם מושלים ביצרם. אלה שלא מושלים ביצרם צריכים להגיד להם בואו ונחשוב חשבונו של עולם, מה אתם עושים? תעשו חשבון, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. אבל אלה שעושים חשבונו של עולם, שמושלים, אלה שמושלים ביצרם, הם הכל בסדר, לא צריכים לתת להם מוסר. אומר הנציב, הדברים אמורים לאלה ששולטים ביצרם, המושלים. להם נאמר בואו ונחשוב חשבונו של עולם. גם בתוך סדר המצוות, כשאדם רוצה לעשות מצוות, הוא צריך גם כן לעשות חשבון. לפעמים בשביל אדם עושה מריבה בשביל לקיום מצווה, הוא לוחם מלחמתה של מצווה, מסתכסך, עושה מריבות, חושב שהכל הוא עושה לשם שמיים. תחשוב, מה יצא התוצאות שלך? עד כמה מותר לך לעשות מריבה בשביל מצווה? גם בדברים, בעשיית המצוות צריכים לשקול את הדברים זה לעומת זה. אם אתה גורם קידוש השם יותר, או קידוש השם פחות במלחמה שלך, במאבק שלך, שכביכול, שהוא נעשה כדי לעשות לשם מצווה, צריכים לשקול. לפעמים נכון המאבק, לפעמים לא נכון המאבק. הנציב חוזר על הרעיון הזה כמה פעמים, שלשם שמיים לא הכל מותר לעשות, רק דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו. חרבה לירושלים, בית שני חרב על שנאת חינם, והנציב אומר שהיו אז צדיקים אבל לא היו ישרים, כי עם הקנאות שלהם לשם שמיים הם עשו מחלוקות ומריבות וחיללו שם שמיים, ולא ועד שחרב בית המקדש. אז גם כאן הוא אומר את הרעיון הזה, שדווקא מושלים ביצרם גם הם צריכים לעשות חשבונו של עולם ולבחון באמת את איך עובדים את השם בצורה הנכונה, בצורה היותר מושלמת. ואנחנו שרים גם עם הרעיון שאנחנו אמרנו מקודם, שבואו נחשוב חשבונו של עולם. על כן יאמרו המושלים, בואו תראו את הסדר האלוקי, איך שהקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, ואל תשפטו למראה העיניים. צריכים להיות מלאי אמונה ולדעת שלפעמים דברים שנראים שהם מצרות, הם מסתירים את הישועות, הם מביאים לידי ישועות. כך בעזרת השם נזכה גם מהצרות של הימים שאנחנו פה פגשנו בימים האלה, שמהם תבואנה ישועות גדולות, בעזרת השם.